החור המוזר שבראש שלי. נולדתי ללא אחת העונות במוח, ואמרו לאמי שלא אדבר, שאסבול ממוגבלות פיזית קשה, ושאחיה במוסד. אז אמרו. כתבתה של הלן סנטורו, ניו יורק טיימס, הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. הגחתי לעולם, לידה חטופה כינו זאת הרופאים, בבית חולים בניו יורק באישון לילה. בשעות הראשונות של חיי, לאחר 6 התקפי הפסקת נשימה, הבהילו אותי הרופאים ליחידה לטיפול נמרץ ילודים. מתמחה רפואי תחב את הזרת שלו לפי כדי לבדוק את רפלקס היניקה שלי. לא מצצתי מספיק חזק. אז הכניסו אותי, תינוקת ורדרדה במשקל 3.5 קילוגרמים, לסורק מוח. למרבה הפלא, התגלה שבצד שמאל, ממש מעל האוזן שלי, יש חור. נולדתי ללא אונה רקתית שמאלית. אזור במוח שקשור למגוון רחב של התנהגויות, מזיכרון ועד זיהוי רגשות, ונחשב חיוני במיוחד לשפה. אמא שלי, שהייתה מותשת מהלידה, זוכרת שהתעוררה לאחר הזריחה וראתה נוירולוגית, רופא ילדים ומילדת שעמדו למרגלות מיטתה. הם הסבירו לה שהמוח שלי דימם ברחמה ושסבלתי משבץ מוחי לפני הלידה. הם אמרו לה שלעולם לא אדבר ושאצטרך לחיות במוסד. הנוירולוגית הרימה את זרועותיה לחזה ועיקמה את פרקי ידיה כדי להמחיש את המוגבלות הפיזית שככל הנראה תהיה לי. באותם ימים ראשונים של חיי, תהו הוריי כיצד יראו חיי וחייהם. הם רשמו אותי לפרויקט מחקר באוניברסיטת ניו יורק, שעקב אחר ההשפעות ההתפתחותיות של שבץ מוחי סמוך ללידה, בתקווה למצוא תשובות. אבל חודש אחר חודש, הפתעתי את המומחים ועמדתי בכל אבני הדרך של ילדים בגילי. למדתי בבתי ספר רגילים, הצטיינתי בספורט ובלימודים, כישורי השפה שהדאיגו את הרופאים בלידתי, דיבור, קריאה וכתיבה, התגלו כתשוקותיי המקצועיות. המקרה שלי חריג ביותר, אך אינו ייחודי. מדענים מעריכים שיש כמה אלפי אנשים כמוני, שהם מנהלים חיים רגילים אף על פי שחסרים לנו חלקים גדולים מהמוח. רשתות הנוירונים הרבות שלנו הצליחו לחוות את עצמן מחדש במשך הזמן. אבל איך? המשתתפת הגרועה ביותר. זיכרונות הילדות שלי מלאים בחוקרים שעוקבים אחריי עם עטים ולוחות כתיבה. המוח שלי נסרק כמה פעמים בשנה, והוטל עליי לפתור חידות שונות, לחפש מילים ולזהות תמונות. בסוף כל יום בדיקות כזה, נתנו לי החוקרים מדבקה, ואני נהגתי לשמור אותן בקופסת פח ליד מיטתי. בגיל 9 ביקשו החוקרים לבדוק כיצד יפעל המוח שלי כשאני מותשת מעייפות. נשארתי ערה כל הלילה עם אמי, אכלנו אוכל סיני וצפינו בסרטים של קטרין הפבורן וספנסר טרייסי. למחרת, כשלתי למרפאה ערה למחצה, ומדענים הצמידו לי אלקטרודות לקרקפת. כך, כשחוטי חשמל ארוכים גולשים מראשי כמו הנחשים של מדוזה, הניחו לי להירדם סוף סוף, בלי לדעת שהחוקרים מחפשים חריגות בגלי המוח שלי. עם השנים, הבינו המדענים שאני לא כמו שאר הילדים במחקר. לא היו לי שום חסרים שהצריכו מעקב. כשהייתי בת 15, נפגשנו אבי ואני במנהטן, במשרדה המבולגן של דוקטור רות נס, נוירולוגית הילדים שעמדה בראש המחקר. היא שאלה אם באמת עברתי שבץ מוחי לפני הלידה. בכל מקרה, היא אמרה בכנות שהמוח שלי שונה כל כך משל יתר המשתתפים, שאני כבר לא יכולה להשתתף במחקר. זה לא הטריד אותי. היו אז דברים אחרים שקרו בחיי, כמו תחילת התיכון, אימוני ספורט ואהבות נאורים. אבל למדתי גם לא מעט על מדעי המוח, והנושא סחף אותי לגמרי. בגיל 17, בתחילת כיתה י"ב, כתבתי לדוקטור נס ושאלתי אם אוכל להתמחות במעבדה שלה. היא נהנתה ברצון. יום אחד במעבדה שאלתי אותה אם תוכל להראות לי את תיק המחקר שלי. נכנסנו לחדר מלא בערימות של ארגזי פלסטיק, כל אחד מהם מלא בתיקיות ובדפים. היא הוציאה תיקייה וקראה אותה בשקט. לבסוף אמרה, עיניה מציצות מעל אחד המסמכים, את היית המשתתפת הגרועה ביותר כי היית בסדר גמור, את היטט את הנתונים שלי. דוקטור נאס הלכה לעולמה ב-2019, ועמיתיה פרסמו לאחר מכן מחקרים רבים על שבץ מוחי לפני הלידה. במאמר מ-2012 למשל, הם מצאו שתינוקות שחוו שבץ כזה מצויים בסיכון גבוה יותר לבעיות קשב והתנהגות בהשוואה לאוכלוסיית הילדים הכללית. רבים מהילדים האלה, שגויסו למחקרים מ-1983 עד 2006 בדרום קליפורניה ובעיר ניו יורק, סבלו מאביטות ומחולשת שרירים בצד אחד של גופם. לרובם היו גם פגמים, אזורים לקויים או חסרים בהמיספרות השמאליות כמוני. למדתי בקולג' בחוג למדעי המוח. לאחר סיום הלימודים ב-2015, עבדתי שנתיים במעבדה ולמדתי על זעזועי מוח. ביליתי שעות בחדר ה-MRI וצפיתי במוחות של אנשים אחרים שהופיעו לפניי על מסך מחשב. אבל לא חשבתי יותר מדי על המוח הפרטי שלי עד לאותו אביב, כשנתקלתי בכתבה במגזין Wired על אישה שהיא בדיוק כמוני. רגילה לחלוטין, פרט לכך שחסרה לה אונה רקתית. כבר יותר מ-100 שנה נחשבת ההמיספירה השמאלית של מוחנו למרכז ייצור והבנה של שפה. את הרעיון העלה לראשונה ב-1836 דוקטור מרק דקס, רופא שהבחין כי חולים עם פגיעות בצד שמאל של מוחם כבר אינם מסוגלים לדבר כראוי. 25 שנה לאחר מכן, בדק דוקטור פייר פול ברוקה, צעיר שאיבד את יכולת הדיבור והיה מסוגל לבטא רק הברה אחת. טן. ביופסיה מוחית שנערכה לו לאחר מותו, גילתה פגם גדול בחלקה הקדמי של ההמיספירה השמאלית שלו, הידוע כיום כאזור ברוקה. בתחילת שנות ה-70 של המאה ה-19, הבחין דוקטור קארל ורניקה, נוירולוג, שכמה ממטופליו יכולים לדבר בצורה שוטפת, אך דבריהם חסרי היגיון. אחת מהם עברה שבץ בחלק האחורי של האונה הרקתית השמאלית שלה, ודוקטור ורניקה הגיע למסקנה שחלק זה של המוח, שנקרא כיום אזור ורניקה, כנראה משמש כמרכז שני של השפה לצד אזור ברוקה. מחקרי דימות מוחי מודרניים הרחיבו עוד יותר את ידיעותינו בנושאי השפה. רבים ממחקרים אלה הראו ששני אזורים במוח, צידיהן השמאליים של האונה הרקתית והאונה המצחית, מופעלים בעת קריאה או שמיעה של מילים. היו שכינו זאת רשת השפה. אבל מדעני מוח אחרים טענו שעיבוד השפה הוא תהליך רחב יותר, שאינו מוגבל לאזורי מוח ספציפיים. אני סבור שהשפה מפוזרת במוח כולו, אמר ג'רמי סקיפר, ראש מעבדת השפה, הפעולה והמוח ביוניברסיטי קולג' לונדון, והמרצה שלי לפסיכולוגיה לשעבר. מחקרים הראו שמילים כתובות יכולות להפעיל את החלק במוח שקשור למשמעותן. לדוגמה, המילה טלפון מפעילה אזור שקשור לשמיעה. בעיטה מפעילה אזור שקשור להזזת הרגליים. ושום מפעילה חלק שמאבד ריחות. לאזורי המוח המיוחסים בדרך כלל לשפה יש הרבה תפקידים אחרים, אמר דוקטור סקיפר. תלוי באילו חלקים אחרים של המוח מדובר, מתי ובאיזה הקשר. 8 מוחות זרים. הכתבה בוויירד תארה אישה אנונימית מקונטיקט שגילתה שאין לה אונה רקתית שמאלית רק כשעברה סריקת מוח בבגרותה. בכתבה סופר כי בשנים האחרונות היא השתתפה בפרויקט מחקר בראשותה של אבלינה פדורנקו, חוקרת מוח וקוגניציה במכון טכנולוגי של מסצ'וסטס. באפריל כתבתי לדוקטור פדורנקו מייל, שבו סיפרתי לה על האונה הרקתית השמאלית החסרה שלי, והתנדבתי להשתתף במחקר שלה. היא ענתה לי כעבור 4.5 שעות, ואני מיהרתי להזמין כרטיס טיסה מביתי שבקולורדו הכפרית לבוסטון. דוקטור פדורנקו סיפרה לי שכרגע יש בפרויקט המוח המעניין שלה 8 משתתפים, כולל אותי. לא פגשתי אותם, אבל 4 מאיתנו חוו שבץ מוחי לפני הלידה, שגרם אצלנו לפגיעה בהמיספירה השמאלית. לשני משתתפים יש ציסטות שפירות בהמיספירה הימנית או השמאלית. אחד חווה שבץ בהמיספירה הימנית, ולאחד הוסרה רקמת מוח מההמיספירה השמאלית בגלל גידול. המוח ניחן בגמישות מדהימה, אמרה הופ קין, סטודנטית לתואר שני במעבדה של דוקטור פדורנקו, שמנהלת את פרויקט המוח המעניין כחלק מעבודת המחקר שלה. נראה שהרשתות במוח מסודרות בצורה מסוימת. אבל אם עבדו לך אזורי מוח חשובים בינקות, כשהמוח עדיין גמיש מאוד, הרשתות האלה יכולות לנתב את עצמן מחדש. הגעתי למעבדה של דוקטור פדורנקו בקיימברידג' באחד מימי יולי החמים. שכבתי על מיטה שהחליקה לתוך הגליל הצר של מכשיר ה-MRI, ומעל ראשי הונח מכשיר דמוי כלוב. קין הצמיד המראה לכיסוי הראש כדי שאוכל לראות מסך שנמצא מאחוריי. כשהמכונה התחילה להשמיע את הרעשים והדפיקות שלה, נזכרתי בכל אותן פעמים שנרדמתי בפנים בילדותי. קולותיה הרועמים משמשים לי שיר ערס. על המסך הבזיקו מילים במהירות והוקראו בקול, מה שיצר משפטים רנדומליים כמו רק ההצעה הקלה ביותר לעכב נמצאת על משאבות בגיל ההתבגרות. אחר כך התחלפו המילים במבחר הקראי של אותיות, מה שיצר צלילים בלתי מובנים. בתום הסריקה הצטופפתי יחד עם הסוקרים סביב מסך מחשב. שם ראיתי לראשונה פרוסה של המוח שלי. בהיתי בחוסר אמון, המומה מכך שהחיוות הנוירוני שלי הצליח לנתב את עצמו מחדש מסביב לחור הגדול והמוערך הזה, שבו הייתה האונה הרקתית שלי אמורה להיות, בחלל שמאחורי הרקה השמאלית וערובת העין שלי. במוחו של אדם רגיל, המשפטים ששמעתי וקראתי בסורק יפעילו בחוזקה את האונות הרקתית והמצחית השמאליות, אך הצלילים חסרי המשמעות לא יפעילו אותן. מחקריהם של החוקרים גילו כי מוחה של המטופלת מקונטיקט הסתגל על ידי החלפת צדדים. אצלה, המשפטים האלה הפעילו את האונות הרקתית והמצחית הימניות, כפי שהראה חקר מקרה שפורסם בכתב העת נוירופסיכולוגיה. המוח שלי, לעומת זאת, הפתיע את כולם שוב. ניתוח ראשוני של הסריקות הראה שגם ללא אונה רקתית שמאלית, אני עדיין מאבדת משפטים באמצעות ההמיספירה השמאלית שלי. חשבתי שכל פגם מוקדם וגדול בהמיספירה השמאלית מוביל למעבר של מערכת השפה להמיספירה הימנית, אמרה דוקטור פדורנקו, אבל זו דוגמה לכמה שהמדע מגניב. ההפתעות הן הרבה פעמים תגליות מגניבות. סיבה אפשרית לתגלית הזאת, לדברי דוקטור פדורנקו, היא שהפגם שלי נמצא בעיקר בקדמת ההמיספירה השמאלית שלי, מה שמשאיר מאחור מספיק רקמה בריאה, שמערכת השפה יכולה להשתרש בה. בשנים הקרובות אטוס שוב למעבדה לסריקות ובדיקות נוספות, ודוקטור פדורנקו מקווה לגייס אנשים נוספים בעלי מוח יוצא דופן למחקר הזה. אני עדיין חושבת על המחקר שהשתתפתי בו בילדותי, ועל הילדים האחרים שהשבץ שעברו לפני לידה הותיר רבים מהם עם נחויות קשות. מסיבה מסתורית כלשהי, המוח שלי התפתח סביב האונה החסרה שלו, ואילו המוח שלהם התקשה לעשות זאת. מדוע אני לא נולדתי עם הבעיות ההתפתחותיות והקוגניטיביות, והם כן? למה הצד השמאלי שלי חיוות את עצמו מחדש כדי לתת לי את ההברות, המילים והביטויים שכל כך העשירו את חיי? השאלות האלה גורמות לי להודות על כך שהייתי מעורבת במחקר הזה ולהשתתף שוב במחקר. החור המוזר שבראש שלי. כתבתה של הלן סנטורו. הקריינית ענת אליהו. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.